כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסקטים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. דולי סיטי, מאת אורלי קסטל בלום.
אם לא הייתי הבן אדם הזה, הייתי עושה סרטי אימים. עם ממש מפלצות. ונהיית גם הרבה יותר עשירה.
אתם מוזמנים להצטרף לדולי ואליי לביקור באלונה פארק הספרותי ששמו דולי סיטי.
עכשיו תשמעי רגע, פרנץ קפקא אמר שאומן צריך לבקע את אגם הקרח שבתוכנו.
היו היו אם ותינוקת. ערב אחד האכילה האם את ביתה בדייסה, ולפתע שאפה התינוקת את האוכל והחלה להיחנק. האם לא שמה לב לזה באותו הרגע, אבל ברגע שבו שמה לב, היא רצה עם התינוקת לרחוב ועצרה מכונית שתיקח אותן לבית החולים. חייה ניצלו. את הסיפור הזה סיפרה אורלי קסטלבלום לא פעם כאשר נשאלה על הרקע לכתיבת הרומן דולי סיטי, שראה אור בשנת 1992. היא הייתה האם, ביתה הבכורה הייתה התינוקת. המקרה הזה מצד אחד ומותו של אביה מצד שני עומדים בלב הרומן הזה, שהוא אחד הספרים המשפיעים ביותר בספרות העברית.
אובדן הקרקע, זה מה שאני הרגשתי. אובדן הקרקע, וכנראה גם שייכתי את זה למונחים יותר קולקטיביים.
דולי היא עיר ואם בישראל. כלומר, שמה של העיר הוא דולי, מעין ערבוביה של כמה ערים ידועות, ביניהן תל אביב, פריז, לונדון, וברקע גם העיר האפלולית והקודרת מהסרט בלייד ראנר, עיר האנדרואידים, שבה האנשים אינם אנשים, או במילותיה שלה, עיר בלי תחתית, בלי עבר ובלי תשתית, העיר המוטרפת בתבל. ודולי הוא גם שמה של הגיבורה, רופאה שלמדה באוניברסיטת קטמנדו.
אבא שלי נורא רצה שאני אהיה רופאה. אני למדתי במגמה ביולוגית.
בפתח הספר דולי מבטרת בפיגיון, דג זהב מת. אחר כך היא יוצאת לקבור את הכלבה שלה, שגם היא מתה, רוצחת את הכברן בקלשון, ואז מוצאת בתא המיטן של רכבו תינוק נטוש. וכך היא הופכת לאם.
נגד עיניי. עטוף בחיתולים של משרד הבריאות. והתינוק
הכל מראה. אם רופא הילדים והפסיכולוג דונלד ויניקוט טבע את המונח האם הטובה דיה, הרי שדולי מנסחת אותו מחדש.
לילה אחד התעוררתי בשלוש לפנות בוקר עם דחף אדיר לנתח. לפנים, במצב שכזה, הייתי מוצאת את עצמי במעבדה פותחת סוגרת. אבל עכשיו, לאחר שמחקריי הוזנחו והפכו לטבו, לא היה לי מה לעשות, וממילא כבר לא היה לי את מי לנתח, כי ניתוחי פגרים כבר יצאו לי מהאף. בתוכי ידעתי שאסור לי, אסור לי להיכנס לחדר של הילד. הוא ישן שנת ישרים. פסעתי אליו לבושה בבגדי מנתח ירק רקים, הפשטתי אותו והשקבתי בלגחונו על שולחן המתכת הקר. הוא רעד מקור, ספרתי לו את החוליות. היה נדמה לי שחסרה לו אחת. ספרתי לו שוב ושוב, ואחרי שבידיתי ב-100% ו-200% וכך הלאה בסדרה חשבונית עד 1,000,000%, הכנסתי כל מיני נתונים על הילד שלי למחשב, עד שהמחשב התחיל לגנוח כמו אישה בחדר לידה.
את הרומן עצמו כתבה אורלי קסטלבלום במהלך השנים 1990-1991. האינטיפאדה הראשונה בשיאה, מלחמת המפרץ ברקע, בתי ישראל הומים ניילונים ומסכות אבח, ואילו דולי הרופאה שמבקשת לרפא את בנה ממחלות שכלל אין לו, ביניהם גם סרטן, פותחת וסוגרת את גופו השכם והערב, עושה לו בדיקות, ניתוחים ואפילו טיפול כימותרפי. אבל הילד שורד וגדל.
הילד עדיין שכב על גחונו. הרדמתיו, אף על פי שעוד לא ידעתי איפה אני חותכת אותו. ניסיתי נואשות להרגיע את הדחף הזה שלי להתעסק עם הילד, וניסיתי למכור לו חוקן פשוט, אבל זה לא סייע במאום. לקחתי סכין והתחלתי חותכת פה ושם. סרטטתי לו על הגב את מפת ארץ ישראל כפי שזכרתי אותה מתקופת התנך, וסימנתי את כל הערים האלה של הפלישתים, כמו גת ואשקלון, וציירתי בלהב את הכנרת והירדן שנשפך לים המוות שמתעדה נונסטופ. טיפות דם זהירות החלו להיקוות בערוצי הנחלים החרוטים לרוחב הארץ. מראה מפת ארץ ישראל המסורטטת בחובבנות על גבו של תינוקי העביר בצמרמורת של עדנה. סוף סוף הרגשתי שאני חותכת בבשר החי. תינוקי הילל מכאב, אך אני בשלי.
השחקנית ריימונד אמסלם, שגילמה את דולי בהצגה שיצר טובי דיקמן בשנת 2006, מספרת כיצד גיבורות הספר השתלטה עליה.
הוא מתקשר אליי, אומר לי, אני שולח לך ספר בדואר, אני חייב שתקרי, אני רוצה שאת תשחקי אותה, תקרי ותגידי לי מה את חושבת. מגיע הספר, אני מתחילה לקרוא אותו ואני מתעצבנת, כאילו מגיעים תיאורים שכמה הומור שיש לך שחור וכמה שאתה, אוקיי, סרקסטי ומבין שזאת ספרו, הם קשים, כאילו זה התעללות בפעורות חסר ישע.
אני צריכה להקיס לו דם.
את לא נוגעת בילד.
אני צריכה לספור לו לוקוציטים, לדעת אם צריך להשקוט אותו באנטיביוטיקה.
לספור לו מה?
הילד חולה.
יש שם סצנות שהן כאילו כל כך משוגעות. אתה לא רוצה לאהוב את הדמות הראשית הזאת, אתה לא אוהב אותה, אתה אומר בכלל מה אני מלווה אותה. זרקתי את הספר ממש, פשוטו כמשמעו כמה פעמים בעצבים, קיללתי את טובי דיקמן בחדר בבית, אמרתי בבן אדם חולה נפש, איך אפשר בכלל להעביר כזה דבר הבא? מי ירצה לראות גם כזה דבר? אבל אחרי כל פעם שזרקתי אותו, היא לא יצאה לי מהראש, היא פשוט תפסה את כל המחשבות שלי הדולי הזאת.
אותי הוא נורא יצחיק.
חוקרת הספרות דוקטור סמדר שיפמן כתבה על ספריה של גסטל בלוב והיא מלמדת אותה מזה שנים רבות. אבל היא זוכרת שהיו סטודנטים שקצת נבהלו מהמפגש עם הגיבורה.
אותי הוא פשוט נורא יצחיק. אני לא הבנתי מה הטרגדיה של הסטודנטים. זה ספר שכתוב כמו שקרטונס מופיעים. אני הרי לא לוקחת ברצינות את האופציה שאמא חורטת על גב ילדה את מפת ארץ ישראל כפי שהיא זוכרת אותה, את המפה בערך משיעורי תנך. אני לא באמת יכולה לקחת את זה ברצינות. אני רואה את זה כמין פרודיה מוקצנת על האימהות האובססיבית של כולנו ועל הצורך שלנו גם לרצות תמיד את המדינה, כן?
נתתי לה מקום בתוכי, וכשעבדתי עליה חדלתי באיזשהו מקום מלשפוט אותה, פשוט זה היה לצלול למוחה של פסיכופתית באיזשהו אופן. והפסיכופתית הזאת היא מטאפורה לכל כך הרבה דברים בחברה הישראלית, בהורות, באימהות, זאת אומרת, זה משהו שהוא הרבה יותר גדול מהדמות עצמה. זה פשוט נותן לנו פרספקטיבה אחרת על סיטואציה שהיא כל כך שגורה בחיים שלנו. ומאפשרת לנו להודות שבכולנו מסתובבים דברים מאוד אפלים, מאוד, כל הזמן.
לפעמים הראש עובד חזק, פטישים מורידים את האבק, מסתכלת על עצמי בראי, והשקר עומד מולי.
דולי סיטי זה רומן שעשה מהפכה בספרות עברית. קודם כל בצורה ובגישה שבה אימהות מוצגת בספרות העברית, ושנית בצורה שבה מצטייר רומן לקוראים של עברית. אז קודם כל, אימהות בספרות העברית נפוצות באופן מאוד מאוד שכיח, אלא שכמעט תמיד הן מוצגות מהפרספקטיבה של הילד. הרומן דולי סיטי זה הרומן הראשון בעברית עד כמה שאני זוכרת, שמוצמד כולו לפרספקטיבה של האם. כתוצאה מכך, האימהות מוצגת בדולי סיטי כמה אני עושה כשאני אימא, ועד כמה המטלה הזו לכל הרוחות היא בלתי אפשרית. אני צריכה להגן עליו מכל הכיוונים, אני צריכה לתת לו את כל החיסונים, אני לא צריכה לתת לו את כל החיסונים, טוב יאללה ניתן את כולם. אני צריכה לשמור על הבריאות שלו, אז דולי ליתר ביטחון נותנת לו הקרנות נגד סרטן. לא, אין לו סרטן, אבל ליתר ביטחון.
בהמשך מחליטה דולי שלילד יש רק כליה אחת. היא טסה איתו לדיסלדורף כדי להשיג כליה ששייכת לתינוק גרמני ולהשתיל לבנה. אם כבר צריך כליה, אז רק תוצרת גרמניה. זה היה, כפי שהיא אומרת, שיקול מוסרי טהור. בזמן הטיסה נזקקים לפתע לרופאה. אבל דולי לא בדיוק יודעת להציל חיים.
אנו מאחלים לכם טיסה בנעימה ומודים לכם שבחרתם לטוס ביחד.
הקטע המדהים בספר זה שהיא חורטת על גבו של הילד שלה את מפת ארץ ישראל התנכית, וכשלוקחים לה אותו, היא שואלת מתי אני אקבל אותו חזרה, אז אומרים לה, כשתחזרי לגבולות 67. עכשיו, הייתי אומרת, טוב, היא הלכה רחוק עם המטאפורה, אבל כשהילד חוזר אליה, מתברר שמישהו החזיר את המפה לגבולות 67 והדכן אותה. החוסר היכולת שלנו להפריד בין המשפחה לבין האומה מקבל פה ביטוי לדעתי מצחיק. אותי הרומן הזה ממש יצחיק, ממש נראה לי, וואו, לאן היא לקחה את זה, איך היא ממחישה את זה, והיה לי קצת קושי להבין את אלה שסבלו.
על קסטלבלום וסופרים נוספים נאמר בשנות ה-80 וה-90 כי הם כותבים בשפה רזה.
תראי, לא ידעתי עד שאמרו לי, וכשאמרו לי, הלכתי על זה. זרמתי, כמו שאומרים היום.
אז היא אמנם לא התכוננה לכינוי הזה, אבל היא כן חיפשה דרך לכתוב בעברית אחרת. היא לא רצתה את העברית של סופרי דור המדינה, שכתבו לטענתה בשפה מתייפייפת וגבוהה, שלא התייחסה לחלק גדול מהאוכלוסייה בארץ. לכך שאנחנו מדינת מהגרים.
אני ניסיתי לכתוב בשנות ה-80 בעברית רגילה. אותה העברית שדיברו אז, בלי הרבה מליצות, באמת. גם אני באתי מהקולנוע. אמנם העיפו אותי אחרי שנה בבית צבי, אבל בשנה קודם למדתי קולנוע באוניברסיטת תל אביב, פלוס ספרות וכל מיני כאלה. הקולנוע מאוד עזר לי בכתיבה. ובאמת המטרה היא להדביק את המילה לדף, אבל הדף כל פעם משתנה בדרישות שלו.
אבל לא רק שאלות לגבי העברית הקסטלבלום התעלו בקרב הקוראים והמבקרים, אלא גם תהיות לגבי הסופרת עצמה. בין היתר משום שהגיבורה שלה נכנסת ויוצאת מבתי חולים לחולי נפש.
עשה לי סטיגמה, גם של איזה משוגעת, המון שנים, שגם התייחסו אולי ככה, וזה היה ממש אידיוטי, כי אני אולי לא משוגעת. אני כבר עוד מעט בת 60, אני יכולה להעיד על עצמי שאני בסדר מבחינה הזאת. וגם הפריע לי שכל ספר שוצאתי אחרי דוליסיטי אמרו, זה יפה אבל זה לא דוליסיטי, זה יפה אבל לא, זה לא דוליסיטי. זה הצבן אותי מאוד.
זה ספר מאוד רציני, אבל הוא כתוב בצורה מאוד משעשעת. וזאת לדעתי המהפכה השנייה של הספר. אני חושבת שכמעט כולם יודעים היום ומדברים היום על כך שאורלי קסטלבלום פרצה את הדרך לפוסט מודרניזם בספרות הישראלית. היכולת לפרק את הציפיות שלנו מאיך נראית עלילה מסודרת, איך נראית גיבורה של רומן, ואני לא יודעת אם היא רופאה או שהיא רק מציגה את עצמה כרופאה, כן? כשהיא אומרת שהיא הופעה, אז מישהו אומר לה בבית המשוגעים, גם נפוליון חשב שהוא נפוליון. כלומר, המהלך של ספרות מייצגת ריאליה מסוימת, ספרות אמורה, רומן אמור להציג עלילה מסוימת, הרומן אמור להינשא על גבם של גיבורים, מפורק לחלוטין ברומן הזה.
בגלל שהסיפור הזה של דוליסיטי הוא כל כך מופרע, והוא כל כך באמת כאילו הדמיון הוא חסר גבולות, חסר טבועים לחלוטין, זה אני חושבת אחד הדברים הכי אמיצים שקראתי, כי כאילו כל מי שקורא את זה אחר כך יחשוב עליה, על הסופרת, מה זה אומר? שיש בת הדבר הזה, זאת אומרת, אימא לב, וכל הכבוד לה שהיא הייתה מיצה מספיק לחשף ככה, זה היום בלתי נתפס בעיניי, ורק היום אני מבינה את זה.
מצד אחד מזכיר הרומן דולי סיטי, כתבים של סופרי ההומור היהודי, בעיקר את שלום עליכם. מצד שני, סמדר שיפמן חושבת על סופר יהודי אחר, פחות מצחיק, אבל לא פחות סוריאליסטי.
הדבר הכי דומה שאני קראתי לאורלי קסטלבלום זה קפקא. ובאמת כשדולי תורגם לצרפתית, אז הביקורת בצרפת אמרה, קפקא הגיע לתל אביב. כי העמידה על כך שמה שנדמה לנו שאמור להיות הרי משמעות בחיינו הוא לא בהכרח כך, יש בה באמת משהו מאוד קפקאי, משהו שמאוד מתעמת עם חוסר היכולת שלנו להעניק משמעות עקבית, קוהרנטית לקיום שלנו. מה שכן, אני חושבת שההשפעות שניכרות בה, זה השפעות של ישראליות. כל מה שקיים בתרבות שלנו, בתרבות הפופולרית ובתרבות המדוברת ובתרבות היותר גבוהה, נכנס שם בעקיפין או באופן ישיר. מצד שני, כמובן, יש התייחסות מאוד מפורשת ומאוד ברורה למלחמות ישראל. לא רק המפה על גב הילד שמתכווצת בהתאם לדעות הפוליטיות, אלא למשל כשדולי עוסקת בשאלת הטירוף שלה.
ספרה הראשון של קסטלבלום נקרא לא רחוק ממרכז העיר. השני נקרא סביבה עוינת. ספרה השלישי הוא הרומן היכן אני נמצאת. השמות הללו מרמזים על המהלך שהיא ממשיכה בספרה הרביעי דולי סיטי. תחושת השוליות של הגיבורה ושל המקום. אבל הפעם היא יצרה רומן סוריאליסטי, גרוטסקי וסיוטי. מצחיק מאוד אבל גם מחריד, כי מה שהאם עושה שם לבנה תחת הכותרת חרדה אימהית, מפרק לחלוטין את מהות האימהות, את הגבול בין הטוב והרע, בין השפיות לבין השיגעון.
בתחילת הספר מניחים פשוט שהיא משוגעת באופן פרטי לחלוטין, ואז היא אומרת, איך רוצים שאני אשתלט על הטירוף שלי?
אבל אם חשבתם שדולי מופרעת, כנראה שההפך הוא הנכון. המציאות הישראלית, האלימה והמיליטריסטית היא זו שקסטלבלום כותבת עליה בספר הזה, ודולי היא פשוט השיקוף שלה.
הטירוף הוא רב עוצמה, והוא משתלט על שטחים כמו כבשים שזוללות עשב. ואם מדינת ישראל, שניצחה כל כך יפה בששת הימים, לא מצליחה להשתלט על השטחים שלה, אז איך אני יכולה להשתלט על שטחי הטירוף שלי? כן? אז יש איזו אנלוגיה בין הבעיה של הכיבוש והשטחים וחוסר היכולת של המדינה לשלוט במה שהיא אמורה לשלוט בו, וחוסר היכולת שלי, כאישה פרטית, לשלוט בטירופים שלי, והמופרכות של הקיום.
והנה, אחרי כל הטיפולי האהבה שדולי מרעיפה על בנה, מגיע הרגע שבו גם נמאס לה ממנו. אז היא פונה לנגר ומבקשת שידביק לה אותו לגב, כך שמצד אחד הוא יהיה צמוד אליה, ומצד שני היא לא תצטרך לראות אותו.
ירדנו לרחובות, אני והילד. היינו ישנים כמו רוב חסרי הבית, בנישות מצחינות או באוטובוסים, או בקרונות רכבת נטושים. כל הדאווין הרגיל של החיים המשיך, כל הפוזה של היום והלילה, וגם עונות השנה נורא השתדלו להחליף משמרות, אם כי לא תמיד בהצלחה יתרה. אסרתי על הילד לגעת בי או להיכנס לטווח ראייתי, כי אנוכי מיד הייתי מאתרת אצלו גידול ונאלצת לנתחו, וכבר לא היו לי המכשירים והתנאים ולעמיתו של דבר גם התחלתי מתאבת את הניתוחים הסיזיפיים האלה, פשוט נשבר לי מהם. הלכתי לנגר זקן וביקשתי ממנו שידביק את הילד לגבי. קודם כל לא הראה אותו יותר, שכבת הדבק תחצוץ בינינו כך שגם לא ממש אגע בו. שנית, הוא יגדל על גבי, לאט לאט יהפך לחלק ממני ואני לחלק ממנו, ואז כאשר הגבולות ביני לבינו ייפרצו כליל, אוכל לבלוע את קיומו ולשכוח אותו, ושוב לא יצטרך לדאוג כל כך. ובאשר לגוונון הלא במיוחד אסתטי, זה לא יזיז לי. ידעתי שמי שרוצה אותי ייקח אותי איך שאני, ושאם הגוונון שלי יפריע לו, אז שילך לדפוק אישה אחרת.
לא לוקחים שום דבר ברצינות, מפרקים הכל, משתשעים בהכל, אומרים, טוב, בסדר, אז ניסיתי, לא הלך, כן? הכנתי אותו לבית ספר לספנות ברוטלית, או, כמו שאומר הילד, לא, אז והחלטתי לוותר על הפסיכואנליזה, נסתפק בדיאליזה. אבל כשמפרקים הכל, אפשר ללכת עם זה לשני כיוונים. לכיוון של כל העולם משחק, אל תיקחו את עצמכם יותר מדי ברצינות, בואו נשחק, או לכיוון של בואו נחשוב מחדש על ההבניות שיש לנו. ואז הפוסט-מודרניזם הישראלי, ובוודאי הפוסט-מודרניזם של קסטלבלום, שולח אותי למחשבה על הסיפורים שאני מספרת לעצמי. על הסיפורים שאני מספרת לעצמי איך נראים חיים, איך נראה רומן, איך נראה גיבור, איך נראית גיבורה ואיך נראה אדם. מה הקשר בין כל הדברים האלה לבין מה שבמרכאות באמת קורה לנו בחיים?
רציתי לזעזע. כתבתי אותו באמת ב-1990, בימי טרום מלחמת המפרץ. הייתה תחושה נורא של קיבעון. והלכתי לקיצוניות הזאת בצורה קיצונית. ולכן גם היו שישים אותי בפשיזם. הם ראו את את השכבה העליונה של אמא מכה, של אמא מתעללת, של הקלות כאילו הבלתי נסבלת של השימוש בכוח. אבל אני רציתי בספר הזה, בצורה נגטיבית, להראות את מה שנכון, אם אפשר להראות את מה שנכון, אם זה בכלל תפקידו של הסופר.
לטקסט שהוא גם מפרך, שהוא גם חזרתי, שהוא גם נורא אלים, שהוא גם נורא אגרסיבי, שהוא... היה צריך כאילו למצוא איזשהו טריק, ופשוט התייחסנו אליו באיזשהו שלב, כמו למוזיקה, ובנינו ממש מקצבים שהשתמשו בעברית, ואני זוכרת משהו כמו דם, 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 אני צריכה מנות דם, אבל אין לי מנות דם, אני לא בנק הדם, אין לי אפילו את מספר הטלפון שלהם. זאת אומרת, ברחנו מהצורה כביכול ריאליסטית מאוד שאפשר להגיש את הטקסט הזה, ונתנו כאילו למילים את הכוח הרבה פעמים, ולקצב הפנימי של הטקסט.
בסיום הספר, הילד מעביר את אמו לבית מחסה לקשישים, למרות שהיא רק בת 45, ואז הוא מנסה לחטוף מטוס, נכשל ונמלט מרשויות החוק. דולי לא ממש מתרגשת. אחרי כל מה שעשיתי לו, כדור או סכין בגב, זה לא דבר שהוא לא יכול להתמודד איתו. היא מחייכת בסיפוק כמו אם הטובה דיה.
אישה שכבר פעמיים הייתה מאושפזת בבית משוגעים במהלך הרומן, המקום המתבקש לאשפז אותה זה בית משוגעים. אבל היא מאושפזת בבית קשישים. למה? משום שהיא גמרה את התפקיד שלה, היא מיותרת. היא גידלה את הילד, הוא התגייס לבית ספר לספנות ברוטלית. הוא כבר יכול להגן על עצמו ולשמור על עצמו, אז אפשר לשים אותה בבית מחסה לקשישים, והוא אפילו בא לבקר אותה פעם אחת. זאת אומרת, יש פה איזה טוויסט עלה, היא מטורפת. היא לא מטורפת, היא מנוצלת בהתאם לצרכי המארג הכולל החברתי.
ואני בן אדם מאוד קול, אני בן אדם שמתנהל כאילו באמת באורך רוח בעולם, ופתאום מגיע ילד, ואני כל הזמן ניסיתי לדמיין את עצמי בסיטואציות כאילו בלתי אפשריות, לדעת אם יש לי יכולת להגן עליו או לחלץ אותו מזה, וזה בדיוק האובססיה שיש לה כל הזמן, היא כל הזמן דואגת לבריאות שלו וממציאה מחלות. היא הולכת לבית יתומים בדיסלדורף כי היא צריכה למצוא לו כליה ומפרקת שם, טובחת שם בעשרות תינוקות, שזאת היא אגב סצנה שהיה מאוד כאילו הזוי איך אתה מאבד אותה לבמה. זאת אומרת, היה כמו פתחים כאלה בבמה, שאפשר להיכנס לכמו מרתפים כאלה, והיא פשוט כאילו נכנס, היא משחדת את ה, נראה לי את השומר בבית היתומים, ונכנסת וכאילו לתוך המרתף הזה, ולובשת את כל הזה של החלוק ניתוח וכפפות, ופשוט היה לי שם עשרות בובות, שפשוט פרקתי אותם לחתיכות ואהבתי אותם, וזה הניתוח, היה בזה המון גם סלפסטיק, היה בדמות שלה הרבה מהשפה הצ'פלינית. אגב, את ההצגה לא כולם אהבו, זאת אומרת, 50% חשבו שזה הדבר הכי יפה שהם ראו בחיים שלהם, וחזרו לראות את ההצגה אין סוף פור פעמים עד שהיא ירדה, והיו אנשים שלא שרדו את ההפסקה, ואני זוכרת אפילו את צעקה בתום ההצגה, שאנחנו מחללים את האולם של המלט.
עד כאן התוכנית על הספר דולי סיטי, מאת אורלי קסטלבלום. כמה מן ההקלטות של הסופרת נלקחו מתוכנית רדיו שעשתה עם אילנה צוקרמן, כאן באולפן ענת שרון בלייס. תודה לכם ולהתראות.
הווילון האדום הכבד כבר נסגר, עם הסולינה לוגמת בבר, הגמד הקטן של מירנדה שותק, אין לו ברירה, הוא מדי בולט, אין לו ומדי בולט. מירנדה מניחה על כתפיו פרווה של חיה עלובה, בואו במונחם אל המופע הגדול, אל קרקס האומללים הבדידות והשכול, אל קרקס האומללים הבדידות והשכול. הכבד כבר נסגר, עם הסולינה לוגמת בבר, חלקים של חיים התאמו בשחר, המופע של מירנדה תכף נגמר, המופע של מירנדה תכף נגמר.